כל חי אונליין 93fm.co.il חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב באולפן בני הראל. ארבע שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. בעצרת המרכזית שהתקיימה הערב בבית המדרש יחווה דעת בשכונת הרנוף בירושלים, הסביר בנו, חבר מועצת חכמי התורה, הרב דוד יוסף, את פסיקת מרן בנושא מסירת שטחים מארץ ישראל לפלסטינים.
היום המצב הוא כזה שהפיקוח נפש זה להחזיר את השטחים, מכיוון שהם לא רוצים שלום. אם היה לנו סיכוי לשלום, נו. אבל היום המצב הוא, אני שלום וכי אדבר, אמא למלחמה. הם רוצים להשמיד אותנו. אז כמובן שהיום המצב הוא הפוך. היום אי אפשר להחזיר שטחים.
יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, הרחיב בנאומו בעצרת על ההתמדה בתורה של מרן לצד פעילותו הציבורית.
מצד אחד, תורה בתורה בתורה בתורה, ואתם רואים את זה בספרים שלו, כמה, לעין הרי איזה כמות ואיזה איכות. ומצד שני, האחריות והנשיאת עול של להגדיל תורה לדירה. וברוך השם, זכה מה שלא זכו מאות שנים, שאדם אחד יעשה כזאת מהפכה גם בתורה וגם בהרבצת תורה וגם בלהעמיד תלמידים.
לאחר חצות, תארך אמירת סליחות המונית בציון קברו של מרן בבית העלמין סנהדריה בירושלים. המשטרה קוראת לציבור המתפללים להגיע לבית החיים רק באמצעות תחבורה ציבורית. בית המשפט העליון קבע הערב כי כל המבנים שהוקמו על קרקע פרטית במאחז נתיב האבות שבגוש עציון יהרסו במלואם. בפסק הדין נימקו השופטים את החלטתם וציינו כי בשונה ממקרים אחרים, במקרה הנוכחי, לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית. תושבי המאחז מסרו בתגובה כי בגץ בחר היום שוב להתעלם מהתושבים ולא לבחון את המציאות בשטח. למרות האבסורד ועוגמת הנפש, בית המשפט דוחף את המתיישבים למאבק חסר פשרות. השר אורי אריאל מהבית היהודי תוקף בחריפות את פסיקת בגץ. לדבריו, השופטת נאור ממשיכה בדרכה ופוגעת במשפחות שביקשו להישאר בביתן. מי שאיבד את החמלה בפסיקותיו, זו מידת סדום, ובאמת ראוי לו שיפרוש. כך השר אריאל. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. כוח צהל עצר הערב מחבל פלסטיני שהשליך אבנים סמוך לכפר אזון שבשומרון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בחיפוש שנערך בחיליו של המחבל הותרה סכין. כלי הנשק הוחרם והמחבל הועבר לחקירת כוחות הביטחון. עבדאללה מלך ירדן נועד הערב בארמונו שבאמן עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והבהיר כי הסכם הפיוס בין פתח לחמאס הוא צעד חשוב בהתנעת תהליך השלום. לדברי המלך הירדני, ההסכם יפתח מסע ומתן רציני בין הפלסטינים לישראל על בסיס פתרון שתי המדינות, שיוביל להקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 67 שבירתה מזרח ירושלים. שליח האום למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב מגנה את קריאות בכירי חמאס להשמדת ישראל. בהודעה רשמית שפרסם הדגיש השליח כי ההנהגה הפלסטינית החלה לפעול כדי לפתור את המשבר ההומניטרי החמור בעזה. מלדנוב קרא למנהיגים הפלסטיניים שלא להסיח את דעתם מהיעדים הללו. ולסיום התחזית, הלילה ומחר מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, ביום שלישי בלי שינוי ניכר במידות החום. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חיים ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המסע עם הרב ישי וליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, תוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום, ושלום גם למאזיננו דרך האתר של רדיו קול חי. כמדי שבוע אנחנו כאן ומעלים סוגיות אקטואליות, בריא פרשת השבוע, בריא עיני היהדות, ואנחנו נמצאים בדיוק בתווך בין שתי פרשיות, בין פרשת נוח לבין פרשת לך לך. אחת הסוגיות אולי שמסעירות בשבועות האחרונים את הרחוב בכלל, הסוגיה שעוסקת למעשה בדרכי הסברה, מאבקים אידיאולוגיים, השאלה איך אנחנו מעלים אותם לתודעת הציבור, מבלי חלילה להיכנס כמובן לכל הנושאים האחרים. אנחנו היינו רוצים היום לבוא ולדבר באמת על הנקודה המרכזית של דרכי ההסברה. יש לנו מטרה, לבן אדם יש איזשהו רעיון אידיאולוגי נכון שהוא אין לו ספק בכלל באמיתתו, וכמובן השאלה איך גם אתה יכול להוציא את הרעיונות הללו החוצה, מבלי לעורר אנטיגוניזם, מבלי לעורר למעשה שדים מסוימים מריבצם. אבל לפני שנתחיל, כמובן אנחנו מודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור אברהם ישחקוב. ועל מנת לעסוק בסוגיה שדיברנו, אז נמצא איתנו כאן באולפן ידידי היקר ישעיהו הורוביץ, ממנהלי ארגון מנוף, שלמעשה זה ארגון בתוך ארגון ערכים שעוסק בכל הנושא הזה של מידע, מחקר והסברה של הרעיונות, של המאבקים, מאגרי מידע, ומלבד נושא של אמיתות התורה והנושאים החשובים הללו, הוא גם כן עוסק בנושא של הסברה יהודית, גם בנקודות השנויות, כאלה זה השנויות במחלוקת, או לפחות אותן נקודות המעוררות מחלוקת בנושא של ההסברה, אם זה גיוס בני ישיבות, יחס לבגץ וכדומה. אנחנו לצורך העניין ננתח את הדברים, אז ערב טוב הרב הורוביץ.
ערב טוב.
ולפני שנתחיל ממש את הסוגיה, הייתי רוצה אולי לפתוח בדברי הספורנו על הפרשה שלנו. והספורנו מעיר הערה מתוך פרשת נוח, נוח מצא חן בעיני השם, והספורנו מעיר תיארה לכאורה, מה פתאום מדובר פה על איזושהי נשיאת חן, על איזשהו משהו שהוא מעבר, כאשר אם הבן אדם הוא צדיק, אז לכאורה עליו להינצל. ולכן מדגיש הספורנו ונוח מצא חן להציל גם בניו ובנותיו. לא מפני שהיה ראוי לכך, אבל צד חנינה, זיקה הוא הכל התברך. זאת אומרת שאנחנו אומרים מצא חן, חן זה מלשון חנינה, ודווקא הנקודה הזאת היא לזכות להציל את בניו ובנותיו, זה באמת עניין של נשיאת חן. וממשיך הספורנו ומדגיש את, כדוגמה הוא מביא נוח, דניאל ואיוב, שהקדוש ברוך הוא דיבר על זה שלכאורה הם על לבדם היו אמורים להינצל, והסיבה היא כי לא לימדו את דורם לדעת את השם כאברהם או שהוא שמואל. וההבדל זאת אומרת, האם האדם נשאר צדיק לעצמו, מתכנס לתיבת נוח, או שהוא גם לוקח את כל העם, את כל האלו מסביבו ומקרבם לעבודת השם יתברך. ממשיך הספורנו ואומר, וכן נוח, אף על פי שהוכיח על המעשים המקלקלים עניין המדינות, לא הורה אותם לדעת הכל יתברך וללכת בדרכיו, אף על פי שהיה צדיק תמים בעיון ובמעשה, כי אמנם צדיק המשלים עצמו בלבד הוא ראוי שימלט עצמו בלבד, אבל המשלים גם את זולתו, הוא ראוי שימלט גם את זולתו, כי בזה יש תקווה שיחזירם בתשובה. אז ספורנו מדבר באמת על החובה שהאדם צריך לא רק להציל את עצמו, אלא גם כן לבוא ולהשפיע על הזולת. ראיתי באמת רעיון נפלא גם כן בנושא הזה, שמעתי מיהודי תלמיד חכם, שמביא דברי דוד המלך בתהילים, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגה. מה פתאום דוד, צדיק כתמר יפרח, אז כתמר יסגה, מה פתאום לעבור מן התמר אל הארז? זה אומר רעיון נפלא, הוא אמר כך, שהארז, כלומר זה העץ הגבוה מכל העצים, זה העץ שתמיד מדברים על ארזי הלבנון. מצד שני, התמר הוא עץ מרשים מאוד, אבל ודאי לא מרשים כמו עץ הארז. והסיבה, כי הוא עסוק בחוץ מהצמיחה שלו, הוא עסוק גם לתת פירות. הוא צריך עכשיו להשקיע חלק מהצמיחה לתת פירות. אמר לנו דוד המלך, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם הוא צדיק כתמר יפרח, אם הוא באמת ישקיע, והוא יודע שיש איזשהו מחיר שהוא משלם, דווקא בגלל שהוא עכשיו עשו גם לתת פירות, ולא לא רק בצמיחה האישית שלו, אבל הקדוש ברוך הוא כארז בלבנון נסגיע, הצמיחה שלו תהיה גם כארז, אם הוא באמת ישקיע גם כן לתת את הפירות. הרב ישעיהו הורוביץ, תראה, אני חושב שהיום הנושא באמת יהיה מעט טעון, אבל אני בטוח שיש לך הרבה מה לומר בעניין, מתוך מחקרים שנעשו בעבר ומתוך התמודדות שנעשית היום ביום יום. אני אתן לך כדוגמה, אולי דווקא ניקח ממקום שיכול להיות מאוד מאוד אישי, אבל לא פעם אני מגיע להרצאות, מגיע לכנסים. ואתה, הנושא לכאורה אמור להיות נושא של הסברה בנושא מסוים שקשור ליהדות. אבל כמעט ואין פעם שלפחות אחד מן הקהל, בפרט שהזמנים הם קצת תוססים, והוא קובל על כך שהוא היה תקוע בפקקים שעות בגלל והרסו לו את היכולת להגיע לעבודה, כי הייתה איזושהי הפגנה באיזשהו מקום, ואז פתאום כל הדברים בפנים ככה צצים ועולים, ופתאום כל הסוגיות של דת ומדינה עולות וצפות מאליהם. לא תמיד אנחנו יודעים מה לענות לאחרים, פעמים רבות אנחנו אפילו יודעים מה לענות לעצמנו. יש קצת בלבול בנושא, והייתי רוצה לקחת אולי מספר סוגיות, לבוא ולשמוע איך מתמודדים עם זה, אבל אולי עוד נקודה אחת חשובה לפני כן, שלא נשכח חלילה. היום זה היום שבו מזכירים את פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, לפני 4 שנים, וארגון ערכים, גם אתה היית מספר פעמים בביתו של הרב עובדיה יוסף, עם בוגרי ערכים, באמת קשר מאוד מאוד אישי וחם שם. אני אולי אספר נקודה אישית, אבל אני בטוח שכל אחד, אני זוכר לפני שנים הייתי שם עם קבוצה של בוגרי ערכים בחנוכה. הגענו לחנוכה להדלקת נרות, ביקשנו שיסדרו לנו להדליק נרות בביתו של הרב, ולאחר מכן שידבר כמה מילים. הגענו ככה בזמן התפילה, התפללים את התפילה בביתו של הרב, לאחר מכן הדלקת נרות, כולם יושבים בציפייה שהרב יבוא וידבר, והוא אפילו לא מסתכל מה קורה מסביב, מסיים את הדלקת הנרות, ומיד מתיישב ללמוד עם העת, לכתוב, כאילו אין עולם מסביב. אז המקורבים ככה, אנשי הבית, ניגשו ואמרו לו, הרב, נמצאת פה קבוצה של ערכים, הם באו כדי שהרב יחזק אותם, מרים את העיניים שלו מהספר, הולך חזרה לבית המדרש, איפה שכולם יושבים ממתינים, מסתכל על כולם, אומר להם, ארגון ערכים, ארגון קדוש וחשוב מאוד, שתמשיכו לעשות חיל וללכת בדרך השם, וזהו. חוזר ויושב ללמוד. אפילו לא ללחוץ יד לכולם, הכל פשוט. כשיצאנו משם, אני חושב שאחד הדברים המרשימים ביותר, באמת, הרושם שלא יימחל לדורי דורות, על אותה קבוצת אנשים שהיו שם, זה בדיוק הנקודה הזאת. לא, שום דבר בעולם לא מעניין אותו, שום דבר בעולם לא נמצא, וגם אם צריך להתעסק בדברים שקשורים לצורכי ציבור, אז ממש להקדיש את המינימום שבמינימום הנדרש, ואת כל היתר פשוט להשקיע בלימוד תורה. זה היה המפגש שלי לפחות עם הזווית הזאת, אבל לפני שהכנסו לכאן אתה דווקא סיפרת על מפגש מסוג אחר, אז בוא נשמע את
למרות שצריך לומר, בהקשר גם מה שאמרת בשם הספורנו, יש ביטוי של האדמו"ר מקוץ, שהוא אומר יש שתי סוגי צדיקים. יש צדיק במעיל פרווה, ויש צדיק שמדליק
תנור
חימום. כן. צדיק במעיל פרווה הוא מתחמם לבד, זה שמדליק תנור חימום מחמם גם אחרים, מקרב גם רחוקים, ובאמת אצל מרן הרב עובדיה יוסף ראינו את הנושא הזה של קירוב רחוקים, זה היה אצלו ברום המעלה. אנשים שעסקו בזה, הוא היה מכבד אותם ומעריך אותם מאוד, הוא ראה בזה שליחות חשובה ביותר, עד כדי כך שאני זוכר כשהרב עליס, המנכ״ל של ארגוני הנכנס אליו, הוא היה לכולם, הוא היה מכניס כל הפעילים המקבלים לנו סתירות בלחי. זה יכול להיות כמה סתירות, סתירות יותר חזקות, פחות חזקות.
לפי מידת הקרבה
לפי מידת הערכה שהעריך אותם, לפי מידת האלו, כנראה בזה שם שיקולים.
אז בטח ציפיתם של אבא, הוא ייתן סתירה מצלצלת.
כן, אז לא, הוא דווקא נתן לו נשיקה בלחי. דבר נדיר יחסית. זאת אומרת, אנחנו ראינו אהבה גדולה מאוד, שאוהב את הפעילים של הארגון, והעריך אותם מאוד, ורומם אותם מאוד, וכל בקשה, כל דבר היה עוזר בהרבה מישורים, בהרבה דברים, היו מתייעצים איתו, כשהיה צריך איזשהו מכתב, איזה משהו, לא היה מעסס, היה כותב לנו מכתבי המלצות, מכתבים חמים מאוד לטובת הארגון. זה באמת הנושא הזה של זיקוע הרבין וקירוב רחוקים, מלבד מה שהרב עובדיה יוסף עצמו, זכרו לברכה, עוסק בזה, מי שעוסק בזה היה באמת נותן לו הערכה גדולה ונותן לו סיוע ככל שהוא יכל לתת.
טוב, שקדוש ברוך הוא יזכנו באמת להמשיך את הדרך הזאת הלאה, ונחזור לנושא. נחזור לנושא שהוא נושא מורכב במעט, ובוא, אפילו אתה, ניקח את הסוגיה הזאת, דווקא הסוגיה בוערת, ושוב, לא דרכי ההסברה, עליהם אני הייתי רוצה להתמקד. כולנו מכירים את המדרשים על אברהם אבינו, עכשיו אנחנו נכנסים פרשת לך לך, איך שהוא פתח את האשל, הכנסת אורחים, ואנשים היו מגיעים, אפילו את נמרוד, הוא הושיב לידו בשולחן ונתן לו לאכול, ודרך זה ניסה לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, ואם הוא מברך אז הוא מקבל, מתקרב לקדוש ברוך הוא, ואם לא אז הוא צריך לשלם תבין ותקילין. הנושא באמת של קירוב, את הנפש אשר עשו בחרן, את הכל מסתובב מסביב לנושא הזה, שמלבד מה שיהודי צריך לדאוג לעצמו מול בוראו, צריך כמה שיותר לבוא ולקרב מבחוץ, ולפעמים דווקא הסוגיות הללו יוצרות מין מחיצת ברזל, מין מקום כזה שיוצר חציצה, שאתה רוצה לבוא, אתה רוצה לקרב ליהדות, ופתאום הדבר הזה נופל עליך כרעם ביום בהיר, ומחסום רגשי שאנשים לא מסוגלים לבוא ולשמוע, כי הם מלאים בטענות, אתה יודע, רק השבת היינו בסמינר של ערכים בטבריה. וזה סמינר שמיועד לציבור של תורמי ערכים, כל מי שתורם על סכום מסוים אז מקבל סוף שבוע, ורבים כמובן מהמשתתפים בסופי שבוע הללו זה אנשים שבעצמם עברו לפני שנים חזרו בתשובה, יש כאלה שממש עדיין בתוך התהליך. אחד מהאנשים שם דיבר, מבלי להזכיר שמות כמובן, את המחסום המרכזי שהיה לו גם לאחר כל בירור האמת והכל, הוא לא יכל לקלוט שהוא יום אחד יהיה שייך לאלה, ככה הוא אומר, לראות את עצמו בעצם כחלק מהחברה הזאת, שעד היום הוא במידה מסוימת, הוא הגדיר את זה ככה, תיאב אותם. המחסום הזה של התיאוב בגלל שאולי, אם זה המראה החיצוני שלפעמים, אם זה לא מסתדר לבן אדם כמו שהוא חושב שזה צריך להיראות, הנושא הזה של אותם ערכים שהוא קידש אותם עד עצם היום הזה, פתאום הכל מתנפץ לו בפנים. אותם מחסומים, איך אותם אנחנו יכולים לעבור? איזה כלי יש לך היום לבוא ולהגיד, כן, אבל למה אתם לא הולכים לצבא? הילדים שלנו נהרגים, והילדים שלנו מוסרים את הנפש, ואתם לא עושים את זה.
קודם כל צריך לומר, וזה אתה גם רואה את זה בטח מהניסיון שלך בסמינרים שאנחנו עושים, עיקר הדגש בפעולות, בסמינרים, בהרצאות, בחוגי הבית, בכנסים שעושים עם ציבור שמקרבים אותו, ציבור חילוני, זה בעיקר לעסוק בסוגיות שהן גבוהות יותר מהאקטואליה היומיומית.
חד משמעית.
וברגע שמעלים את כל, את כל, את כל דו השיח, את כל הדו שיח ואת כל רמת הרמה של ההידיינות, זה לא ברמה היומיומית, ברמה של מה שקרה פה, מה שקרה שם, אלא ברמה של עולים יותר קצת למעלה, מכיוון של מעוף הציפור, מדברים על היסטוריה, מדברים על העבר, על העתיד, על העובד.
זה, ברמה... ברור שאתה מדבר על תכלית החיים, כן, על דברים משמעותיים,
כן,
יותר.
כן, ונכנסים, זה... ברגע שנותנים הרצאה לביסוס האמת, ומראים שיש פה ידע מקיף שאותו אחד ששומע את זה בחיים לא נתקל בידע הזה, שיש פה אמת, יש פה נצחיות, יש פה שליחות, יש פה תכלית, אז כל שאר הטיעונים נופלים מאליהם. זה דבר שברור מאליו. אז מדוע באמת צריך להתמודד גם עם הסוגיות של האקטואליה, של גיוס, של בגרת, של רפורמים, של נושא של יחסי דת ומדינה וכו'. מאחר שיש שני מישורים, יש את המישור שבו אדם מגיע אלינו, נמצא בסמינר, הוא הגיע, נכנס כבר לסמינר, נרשם לסמינר.
הוא כבר עבר את המחיצה.
בוא נגיד שעבר את המחסום, יש חסמים שמונים ממנו להתכתב איתנו בכלל, להתקרב. אז יש גם את הנושא של איך אנחנו בעצם משנים קצת את התדמית הכללית, לגרום לאדם שלא יהיה מרוחק לגמרי מבחינה, כמו שאמרת, להוריד קצת את החסמים, שיהיה לו יותר קל בבחירה שלו, אם הוא יבוא לסמינר או לא יבוא לסמינר, יהיה לו יותר קל לעשות את ההחלטה. אז במישור הציבורי, כמובן יש את את המאמר של חז"ל שאומרים שיש שם מתאהב על ידך, שיאמרו, כן,
מה נעים מעשיו
של פלוני וכולי, שרבו של לימדות תורה והוריו וכולי, שזה עומד כאבן דרך, אני חושב, זה אמור לעמוד כאבן דרך, אצל כל בן תורה, אצל כל בן ישיבה, אצל כל אדם, אדם שומר מצוות, מבחינת קידושם שמיים, שידע שכל דבר שהוא עושה, כל פעולה שהוא עושה, יש לזה השלכות, שיכולות להיות השלכות בדיוק כמו הפוך, כמו שאנחנו הרבה מקרים של בוגרי סמינרים, שאמרו, מה קרה, למה חזרת בתשובה? כי היה איזה שכן שגר לידי, חרדי, שכל פעם אמר לי בוקר טוב. היו מקרים כאלה. או בגלל שהיה מישהו שהעיר לו פנים במקרה כזו, במקרה אחר, הוא היה בבית חולים, היה במצוקה, והעירו לו פנים, וזה הדבר שגרם בסופו של אמר, אני רוצה להצטרף לאנשים האלה.
לנבחרת הזאת.
כי הרי בסופו של דבר, כשאתה בודק, ואתה רואה בשורה התחתונה, מהרבה פרמטרים, אתה בא ובודק, הציבור שומר המצוות, מבחינת חינוך, מבחינת תורה חיים, מבחינת מערכת משפחתית, מבחינת המערכת החברתית, מערכת קהילתית, בכל הפרמטרים מדובר בחברת איכות. אז נכון שיש תופעות שאנחנו לא, תופעות של שוליים, שאנחנו בעצם מסתכלים, שהתקשורת
אוהבת להבליט. בינינו אנחנו אומרים שזו בדיוק הבעיה, התקשורת אבל לא תדבר על הדברים החיוביים, מחפשת קצת את הצבעוניות, אז תמיד ינסו לתפוס באמת את אותו אחד ואת אותם שניים שבאמת הם חריגים, נאמר, בנוף הכללי, אבל בסופו של דבר כשמגיעים אליך ואומרים, תשמע, חריגים או לא חריגים, אבל אתה יודע, אפילו הם לא מגיעים לשאול אותך, איך אנחנו לפחות יוצרים את תשובת המשקל, לבוא ולתת את כנגד, בסופו של דבר ההפגנות הללו הן מצטלמות בצורה מסוימת, כן. והדגש לא יהיה על אלה שעמדו באמת מתוך כאב, בחו את הכאב של מה שיש להם, אלא על אותו נער שבאמת עשה שם היה איזשהו משהו שולי, ומי שם כבר הכל...
קודם כל, אני רוצה לספר לך כמה סיפורים ברשותך, כן. סיפור ראשון, בזמנו, בתקופת הבחירות, פנה אלינו כתב בכיר מאחד הערוצים, ואמר, אני רוצה, היה בדיוק, היה בחירות, ולפעמים בבחירות יש מפלגות ששמות על החורטות על דגלם את המאבק בציבור החרדי, ואותו כתב, היה לו איזה משהו אישי כנראה, כך הבנתי, עם המנהיג של אותה מפלגה שנלחמה בחרדים, והוא החליט לעשות ממש כתבת מגזין, זאת אומרת, סרט שלם נגד אותו אחד, והוא רוצה שאנחנו נשתף את הפעולה.
ספקו לו את המידע.
אנחנו, לא היה לנו שום בעיה, אז הוא לא לספק מידע, הוא רוצה לבוא לצלם מה זה הציבור החרדי, לבוא לישיבות, לבוא לארגון חסד, רצה לעשות בעצם כתבת תדמית חיובית על המגזר החרדי, בניגוד לכל התעמולה השלילית ואנטי חרדית.
חייב לציין שזה די נדיר.
כן, כן, זה היה, קראו לו מוטי קירשבוים, הוא החליט, היה לו איזשהו לפיד, והוא היו צהובים זה לזה, מסיבות כנראה, לא יודע, מסיבות מסיבות אחרות, כאלה ואחרות, והחליט להקדיש, אמר, אני רוצה שתלוו אותי, הביא צוות צילום, והתחיל לבוא למיר, וצילם פה, וצילם שם, וריין אנשים ברחוב, מה דעתכם עליו, מה אתם אומרים, וכל אחד שהיה לו משהו יותר, הוא אמר לי, הלכנו, לקחתי אותו לישיבת מיר, הלכנו, דיברנו עם הראש ישיבה שם, עם אחד מהאנשים, אחד מראשי הישיבות, והראיתי לו מה זה גאולה, מה זה ארגוני חסד, נכנסנו שם לאיזה בית תמחוי וכולי, קצת נתונים, קצת מידע, קצת, זה יצא משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר לי, בסוף היום הזה שהיינו ביחד, אומר לי, תשמע, משהו מדהים, אני רוצה לומר שאני מוריד את הכובע בפני הציבור החרדי. אומר לי למה, שאלתי אותו למה, הוא אומר לי, תראה, בציבור הכללי, אם אני הולך ברחוב, מזהים אותי, כולם מכירים אותי. ופה פתאום אף אחד לא מסתכל עליי בכלל. אבל אז אמרתי, נו, אז מה, בסדר, אז לא מכירים אותך. אומר לו, תראה, אצלכם, מי נמצא בלמעלה, בראש הפירמידה? לא בן אדם שהוא כתב טלוויזיה או כוכב כזה או אחר, אלא גדולי התורה, אלו שהם בעלי הדעת, בעלי התבונה, האנשים הצנועים האלה שפגשתי, שלא לא מחשיבים את עצמם, אבל מצד שהם שקועים כל הזמן בלימוד, בהרחבה, בהשכלה, בידע, ולהעביר את הלפיד הזה מדור לדור. ומי נמצא אצלכם בשוליים? כמו שהוא עלה, דיברו על חברי כנסת, הוא שאל, חברי כנסת, נציגי הציבור. בציבור אצלנו, אלו שעוסקים בתבונה ודעת נמצאים בתחתית הרשימה, הם לא בראש. זאת אומרת, אם אני משווה, הוא אומר לי, אם אני משווה את החברה החרדית לחברות אחרות, אני שם את אלו שלמעלה מול האחרים למעלה, ואני שם אלו שבאמצע מול האלה שבאמצע, ואלה שלמטה מול אלה שלמטה, אז אתם חברת איכות. זה מה שהוא אמר. אז רואים שבסופו של דבר, כשאדם מגיע ובודק את הדברים בפועל, אז זה נראה אחרת מאיך שזה מסתיים בתקשורת.
צריך לעזור להם להגיע.
כן.
אז אנחנו נעשה אחרי הפרסומות לדבר איך לעזור להם להגיע, פרסומות קצרות ואנחנו שווים.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף.
שלום דוד חכם.
שלום אבי מימרן.
אתה בטח זוכר את היום ההוא, ג' במרחשוון לפני 4 שנים.
אין יהודי בעולם שלא זוכר איפה בדיוק תפסה אותו הבשורה המרה על הסתלקותו של מרן זכר צדיק לברכה.
אותנו תפסה הודעה הזו בשידור. אחד השידורים הכי כואבים ומורכבים שהיו אי פעם.
מה דעתך שנתכנס לאולפן אחד, נחזור אל הקולות והרגעים הדרמטיים של אותו היום?
זה יהיה קשה, אבל אני בטוח שזה יגרום לכולנו להתעורר, ואולי גם לעשות משהו לזכות נשמתו של מרן זכר צדיק לברכה.
אנחנו מזמינים גם אתכם המאזינים להיות איתנו ביום שני ג' במרחשוון.
יום השנה הרביעי להסתלקותו של מרן מאור ישראל, זכותו תגן עלינו, כאן בכל חי.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה, ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555, או ייכנסו למופתה.org.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
שלום, אפשר לשאול שאלה?
בטח.
אתה יודע למה תנובה היא הבחירה של הבית?
כי זה הכי הכי טעים.
התקשרו ל-03-373-9999. ספרו לנו למה תנובה היא הבחירה של הבית שלכם, ותוכלו לזכות בשובר בשווי 250 שקלים לרכישת מוצרי תנובה. 03-373-9999. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שוב ערב טוב, שבנו אליכם, איתנו באולפן הרב ישעיהו הורוביץ, והנושא שאנחנו עוסקים בו היום זה באמת הנושא של ההסברה, באותן נקודות מורכבות, איך אנחנו מסבירים בחוץ, איך אנחנו מסבירים כלפי עצמנו, אותן נקודות שלפעמים באמת נובעות מתוך כאב, וגורמות לאנשים שאולי היו ניטרלים דווקא בדרכי המחאה, מעורר איזשהו אנטיגוניזם, אז קצת לנסות לעשות תשובת המשקל ובאמת לדבר איך בכלל מציבים דברים לציבור שזה לא האג'נדה שלו, זה לא הדרך שהוא בא מאמין. והרבה סיפורים מן העבר יש, הרבה סיפורים מן ההווה, הנושאים של בגץ, מתווה הכותל, וכמובן נושא שהם אין פעם שהוא לא עולה מחדש, בפרט אם זה כבר מתקרבים לאיזושהי מערכת בחירות, נושא גיוס בני הישיבות. ובוא באמת, הזכרת מקודם, מוטי קירשנבאום ישב באמת בכזה סיור שעשיתם לו בירושלים, הוא יצא מגדרו דווקא מהנקודה הזאת של מי שנמצא בראש, בחוד החנית של הערצה של הציבור, זה באמת גדולי הדור, ואותם אנשים שהם בורחי הפרסום והתקשורת, דווקא אלו נמצאים בחוד החנית, דבר שמאוד מאוד הרשים אותו. נקודות מהסוג הזה הן נקודות מאוד מאוד חשובות, כי הן נותנות פה איזשהו איזון לכל הסיפור. זה מזכיר לי באמת, לפני כמה וכמה שנים זה כבר היה, אני ביחד עם הרב דודי ברוורמן, גם כן, ביקשו לראיין אותנו לאחד מערוצי התקשורת, ואני זוכר, היה שם הצלמים, הצוות למעלה משעתיים, צילום ועריכה והכל אחר כך, עוד הם עשו לא יודע כמה זמן, אבל הצילום עצמו היה כשעתיים, ומהדורת החדשות שידרו את זה בערך דקה וחצי, אחד הדברים המרגיזים ביותר שהיו, שראית פשוט איך לקטו לך, בנו משפטים ממש מתוך דברים שנאמרו, מבחינתי זה היה אולי אחד המסרים החשובים ביותר, אם זה שידור ישיר יש על מה לדבר, אם מדובר פה במשהו שעובר לעריכה ומגיע לידיים שלהם, אז אתה אף פעם לא יכול לדעת, כי התקשורת מבחינתה כמובן מחפשת את הצהוב, ומחפשת את האסיסי, מה שיכול למשוך אש. אז נדירים אנשי האמת, שמענו כבר על אין ספור סיפורים אפילו לא מזמן פה בבני ברק שהגיע מישהו גם כן עם יזם ממש יצר איזושהי סיטואציה רק בשביל להכפיש ציבור שלם. תראה, יש במדינה שלנו גם חוקים, חוקי לשון הרע, יש מערכת מסודרת, בזה אפשר להשתמש, יש איזה שהם כלים שהשתמשתם בעבר, משתמשים בהווה, איך להוריד קצת את מפלס השנאה המלובה על ידי מערכות תקשורת למיניהם.
ודאי, קודם כל צריך לדעת, יש פה שני מישורים. מישור אחד זה המציאות. המציאות שאתה מתאר, זאת המציאות שאנחנו מתמודדים איתה שנים, פעם זה יותר, פעם זה פחות, אבל צריך לומר שיש פה איזשהו מהלך, שגם מבחינת המהלך שהוא מתנהל כך בארץ, יש לזה משמעות של משמעות רוחנית. מה המשמעות הרוחנית של התופעה הזאת שאנחנו רואים, ש... יש תקשורת שמציגה את הציבור החרדי בור מעובד ומגוחך וכולי. הדבר הזה, שמעתי פעם הסבר יפה מאוד מאחד המרצים של ערכים, שהוא הסביר את זה, שהוא אומר שעם ישראל נמצא במציאות שבו הוא לא שומר תורה מצוות, רובו לא שומר תורה מצוות.
בינתיים.
בינתיים, כן, יש עליו תביעה, עד שנעשה את כל העבודה שמוטל עלינו לעשות, ועד שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות. אבל המציאות היא שרוב מניין הוא בניין של האנשים כאן בארץ, הם רחוקים מתורה ומצוות, וזה מדובר כתרוג גדול. מול כתרוג כזה, מה יכול לעזור? איזה טענה, איזה טיעון, איזה דבר יכול להיות כאיזשהו מין מגן מסוים,
לפורנות, כן? לריבונו של
איזה היום. תירוץ, אותם אנשים יכולים לבוא לריבונו של עולם. אז חסד עשה הקדוש ברוך הוא איתם, ויש בזה, ראינו את זה בעבר בהיסטוריה הרחוקה, בתקופת ירבעם בן נבט, שהוא מנע מעם ישראל לעלות לבית המקדש, לעלות לרגל, הוא מנע מהם, אחרי שעם ישראל לא עשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא גיגל את זה שהוא ימנע מהם, אז הם, בעצם זה שהם נמנעו לבוא, אז הם לא נענשו על זה, כי זה היה לחשבון של ירבעם בן נבט. אז בוא נגיד, אלו בתקשורת לוקחים על עצמם את האחריות, על זה שהרבה אחרים לא, כן? זה מצמצם את הקטרוג על עם ישראל, צריך לומר את זה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום מבחינתנו, להוריד את החסמים הללו, ולהעיב את היהדות על כמה שיותר אנשים, ולגרום כמה שפחות שהחסמים האלה.
איך פורצים מחסומים?
קודם כל צריך לקחת בחשבון שפה ההתנהלות בהוראת גדולי הדור, כמובן, שאנו מתייעצים איתם, שאנחנו מתייעצים איתם גם היום. בזמנו היינו נכנסים לרב אליאשיב, נכנסים לרב שטיינמן, לרב עובדיה יוסף, היינו נכנסים, מתייעצים איתם. אחד הדברים המרכזיים שאותם הנחו אותנו לעשות, זה אפשר לומר, אפשר תמצאת את זה במשפט מספר שמות שכתוב, והגזול החנית מיד המצרי.
זאת אומרת, להשתמש בכלים שלהם.
יש הרבה שיטות שאני יכול לספר לך עליהם.
זה סיפור שימחיש את זה, כן.
תראה, למשל, בנושא הזה של תקשורת מול חרדים. מה שעשינו למעשה, פעלנו באותה צורה שבהם הם פועלים נגדנו. זאת אומרת, לקחנו בעצם...
ההכללות?
כן.
לבוא ולדבר, הנה, כן. חילוני עשה.
לא, עשינו משהו יותר, קצת יותר מתוחכם. זאת אומרת, למשל, דיבור, כן, מה שאמרת עכשיו, חילוני עשה וכולי, אנחנו הלכנו, לא רק דיברנו על חרדים, אמרנו גם ערבים. זאת אומרת, אם אתה מתייג קבוצה מסוימת, אתה מתאר אדם עשה כך או עשה אחרת, ואתה שם את
התג
של ההשתייכות, אז תמיד, אנחנו אמרנו, עד הרבה, בוא תכתוב תמיד, כאילו, אם אתה כותב חרדי, אתה גם חילוני. אז יהיה כותרת גדולה בדון, חילוני רצח את חברו על סכסוך חנייה, או אתאיסט גנב שדד בנק וכולי. כן, אם אתה כותב, אז תכתוב תמיד. וכאן עשינו פעולה של שיתוף פעולה יחד עם חברי הכנסת, הגשנו הצעת חוק של תיקון של חוק איסור לשון הרע. יש בעיה, לפי החוק, אדם שמוצאים עליו לשון הרע, שכותבים עליו משהו,
יכול לתבוע,
אבל ציבור לא יכול. האפשרות היחידה להגיש כתב אישום או לתבוע בתביעה משפטית או תובנה כזאת או אחרת כאשר מוצאים לשון הרע לציבור זה רק באישור היועץ המשפטי לממשלה. וכל הפגישות שלנו עם היועץ המשפטי לממשלה, בזמנו גם ישבנו איתו אליקים רובינשטיין, הוא היה אז ואחר מכן היו אחרים, והיינו יושבים איתם ואמרו, אנחנו מפרשים את חופש הביטוי בפרשנות רחבה יותר, ולכן השמצות נגד אוכלוסיות ונגד ציבורים נכנס בתוך המסגרת של חופש הביטוי, וזה לא יעמוד במבחן בגץ, ולא יעמוד במבחן משפטי, ולכן אנחנו לא מגישים כתבי אישום, למרות שבמקרים של, שהוציאו על לשון הרע על ערבים, אז היו כמה מקרים שכן הגישו כתבי אישום, אבל לא יצא מזה כלום, זאת אומרת, לא, זה לא מגיע לכדי, בדרך כלל, התיקים הללו, היה מקרה אחד, לא נכנס לפרטים, בכל מקרה,
אבל אי אפשר להגיד שתיק הזה ייסגר מחוסר עניין לציבור, זה תמיד מעניין את הציבור.
תתפלא, באמת היה תיק אחד שנסגר מחוסר עניין לציבור. היה תיק בזמנו על אחד האומנים הישראלים שהתבטא בצורה מאוד קיצונית נגד החרדים, משהו על שהוא מבין את הנאצים כשהוא רואה את החרדים, משהו ביטויים מאוד מאוד קשים, ובמקרה הזה פתחו נגדו חקירה והגישו נגדו כתב אישום על הסעיף הזה, בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה, אבל התיק הזה נמשך משהו כמו 7 שנים, ובסוף הוא זוכה בשם הגנה מן הצדק. קצת מגוחך, אבל בקיצור, בשורה התחתונה, הגשנו בקשה להגיש הצעת חוק לתקן את האיסור חוק הוצאת עונש, להוסיף סעיף על זה, ואז עורכי העיתונים נפגשו איתנו, עורך ידיעות אחרונות, עורך מעריב וכולי, כדי להגיע להסכמות כשלא ידרש לחקיקה, כי אם נדרשים, כי אם זה נכנס לחקיקה, הם מסתכנים בתביעות משפטיות, בתביעות כספיות, אזרחיות וכולי.
לא סגרו דברים מאחורי השולחן?
לא, פשוט ישבו איתנו וקיבלו על עצמם, עשינו גם דיונים בכנסת בנושא, לתקן, יש תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, ותקנו את התקנה הזאת, תקנה ספציפית בתוך תקנון האתיקה של העיתונאים, ויש בית דין, במועצת העיתון יש בית דין לאתיקה, שמעמידים...
שאמור להכריע.
מעמידים, אם אתה מגיש קובלנה נגד עיתונאי, אז הם דנים...
בוא תיתן לנו דוגמאות, מה שבעבר, לפני כן באמת, הרסן היה
כל, אני יכול חופשי, ופתאום דברים משתנה. אני יכול להביא כמה וכמה דוגמאות. למשל, בנושא של קריקטורות. עד סוף שנות ה-90, העיתונות הישראלית, המובילה, המודפסת, היו בהם קריקטורות מזוויות נגד חרדים. כמובן, אם היה, לא סתם, בהקשר של הפגנות, אם היו הפגנות חרדים, אז היו מתארים איזשהו חרדי, חרדים
לפי אבנים,
ותיאורים, באמת, היו קריקטורות שבהם החרדים מתוארים בצורה דמונית, בצורה סטנית, בצורה מזוויה, ובזמנו עשינו חוברת, עבד קרס, אספנו במשך כמה שנים, קריקטורות שפורסמו בעיתונים, ממול, שמנו מול כל קריקטורה, קריקטורה דומה שפורסמה בעיתונות אנטישמית. ממש, והיו קווי דמיון מדהימים. זאת אומרת, כמו תאומים סיאמים ראו קריקטורה בדר שטרימר, מול קריקטורה בעיתון ישראלי. קריקטורה בעיתון אנטישמי הונגרי, מול זה קריקטורה ישראלית, ממש מוטיבים דומים, דמויות שדומות אחת לשנייה, אפים גדולים, וכולי.
זה הצליח לזעזע את אמות הסיפים.
זה זעזע את אמות הסיפים, ומאז ממש אפשר לומר שאומנם היום אני לא עובר על העיתונים וכולי, לנו את הלקט עיתונים שעלינו בעבר, אבל ממידע שאני מקבל, אין, נדיר מאוד לראות קריקטורות מהסוג הזה בתקשורת הישראלית.
ומטבע הדברים זה מוריד את מפלס ה...
ודאי, מוריד את מפלס השנאה, מוריד את מפלס העוינות, מוריד את מפלס האנטיגוניזם והאנטי-חרדיות וכו'. דבר נוסף, נראה לי שאנחנו חתומים על הישג יחיד במינו של פיתורי עיתונאי מתפקידו. זה דבר שכמעט לא היה בה... אני לא מכיר תופעה נוספת שפיתרו עיתונאי מאחר שהוא כתב ידיעה שלא הייתה נכונה. היה מדובר אחד העיתונים הגדולים בארץ, אני לא אזכר שמות, הסיקו כתב לענייני חרדים, שמדי שני וחמישי יצא בסקופים וסיפורים, תמיד כמובן שהכפישו את הציבור החרדי, כל פעם הוא מוצא סיפור אחר, סיפור חדש, והיה יום אחד ופרסם סיפור שלם, שלא היה ולא נברא, על זה שרבנים ילצו איזה זוג להתגרש, ותאר את המשפחה הזאת וכו'. ואז התקשר לנו הרב שמחה קוק, שהוא עמד בראש הנשיאות של הארגון, ואמר שהסיפור הזה פשוט לא יכול להיות, כי מבחינה הלכתית יש כל מיני פתרונות וכולי, רבנים לא מאלצים זוגות להתגרש על מה בכך, ונראה לו שמדובר בסיפור לא נכון. התקשרנו לעיתונאי, שאלנו אותו את הפרטים המלאים, הוא אמר, זה סיפור...
חיסיון עיתונאי.
יפה, אני רואה שאתה בקיא בניב העיתונאי תקשורתי, כן. חיסיון עיתונאי, ואני שומר על המקורות שלי, אז לפחות תספר איפה הם גרים, באיזה אזור, שנדע לבדוק בבתי הדין. טוב, בדקנו בבתי הדין באותו אזור, התברר שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. לפחות לפעמים שמרו דיינים, בתי הדין באותו אזור מרכז, בזור שלנו איפה כבר יכול להיות. אז שלחנו מכתב לאורך שלו, לאורך החדשות, לאורך של אותו עיתון, בדרישה לקבל מידע, מאחר שכבר זה היה פולו-אפ על זה, זאת אומרת, זה לא רק שהכתבה פורסמה, כבר היה הפגנה נגד בית הדין הרבני, עמדו נשות ויצו, הבקינו מול בתי הדין הרבניים, וזה זכה לפולו-אפ בתקשורת ברדיו וכו', ובטלוויזיה, וקצור נהיה סיפור שלם. והכתב הזאת הרחיק לכת ותיאר למחרת, אחרי כמה ימים, הביא כתבת מגזין רחבת היקף, שמתאר את הכיף של המשפחה, איך שהוא עולה בבית בבני ברק, עולה לו קומה רביעית, נכנס יש בסולן הבית, מתברר שפשוט...
תיאר את זה בצבע וצלצולים.
כן, והסיפור הזה לא היה, ולא נברא, ואף משל לא היה. כך התברר בסופו של דבר. עברו ימים, עשינו עוד כמה בדיקות, התברר שבעצם מדובר על איזה שמועה שמישהו שמע פעם וסיפר למישהו אחר. כמו שאומרים פעם, יש אמירה שאומרים, אחד שעושה מתעטש בתחילת רבי עקיבא, בסוף רבי עקיבא עושים לו לוויה, משהו בסגנון הזה. והסיפור הזה פשוט לא היה. ואז העיתון כתב לנו בתשובה שהכתב החליט לפרוש מתפקידו מרצון, והם פרסמו התנצלות קטנה בעמוד 32.
למטה, מאחורי מודעות האבלים?
כן. אבל זה גם, זאת אומרת, עצם זה שיש מישהו שמסתכל, יש מישהו שעוקב, יש מישהו שנמצא בשטח, הדבר הזה הוריד גם.
נותן איזושהי קונטרה.
כמובן שהפעילות הזאת שעשינו, אני לא עוד דיברתי על הפעילות המשפטית, ופעילות הסברתית, וחוברות, וספרים, ודפי מידע.
הפעילות הסברתית זה למעשה החשובה לשמוע. איך באמת מסבירים? כלים מעשיים, אתה יודע מה, הייתי רוצה, הזמן שלנו מוגבל.
כן.
ואני בטוח שהרבה מהאנשים שמסתובבים פוגשים ונשאלים שאלות, מה עכשיו בפועל אני צריך לענות לבן אדם שבא ומציף לי את השאלה, לפעמים מתוך מקום של כאב, אבל שוב אנחנו חייבים לעשות זה עצירה קצרה לפרסומת, ואת התשובה נקבל לקראת סוף התוכנית.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף.
שלום דוד חכם.
שלום אבי מימרן.
אתה בטח זוכר את היום ההוא, ג' במרחשוון לפני 4 שנים.
אין יהודי בעולם שלא זוכר איפה בדיוק תפסה אותו הבשורה המרה על הסתלקותו של מרן, זכר צדיק לברכה.
אותנו תפסה הודעה הזו בשידור. אחד השידורים הכי כואבים ומורכבים שהיו אי פעם.
מה דעתך שנתכנס לאולפן אחד, נחזור אל הקולות והרגעים הדרמטיים של אותו היום?
זה יהיה קשה, אבל אני בטוח שזה יגרום לכולנו להתעורר, ואולי גם לעשות משהו לזכות נשמתו של מרן זכר צדיק לברכה.
אנחנו מזמינים גם אתכם המאזינים להיות איתנו ביום שני ג' במרחשוון.
יום השנה הרביעי להסתלקותו של מרן מאור ישראל, זכותו תגן עלינו, כאן בכל חי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
בשוק הנוזלים לניקוי כלים מקטינים את האריזה, מקטינים את החומר הפעיל והמחיר נשאר גדול. הכמות המומלצת לחומר הפעיל בנוזל לניקוי כלים היא 24%. סנוספארק עובר את הכמות בקלות ועומד בדרישות הגבוהות. סנוספארק, בניחוח לימון עם משאבה נוחה לשימוש, מסיר שומנים בעילות ומעניק ברק של ניקיון.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 149,000 שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס. התקשר עכשיו למלכה השקעות. כוכבית 5751.
קיץ, חגים, חורף, סקי או כל סיבה שתהיה, תמיד זה יקרה דווקא לכם. כולם ירצו להוציא דרכון או תעודת זהות בדיוק שאתם תרצו. כולם יגיעו ללשכות איתכם יחד, וכולם יעמדו וחכו בתור.
צריכים להנפיק דרכון או תעודת זהות ביומטריים? מהיום זה בידיכם. חדש, מערכת זימון תורים באתר רשות האוכלוסין. נכנסים, מזמינים תור, באים בשעה שנקבעה וחוסכים זמן יקר. מ-1 בנובמבר יופחתו אגרות הדרכונים למשלמים דרך האתר. רשות האוכלוסין, מתקדמים בשביל
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי וליס.
שבנו אליכם, תוכנית המסע, איתנו אולפן הרב ישעיהו הורוביץ. אנחנו מסביב לנושא הזה של הסברה, הסברה של נקודות רגישות, והאמת שאני חושב שהגענו לצומת המורכבת של הסברה בשטח היום. אתה פוגש, בן אדם שואל אותך שאלה, מישהו מהמאזינים עכשיו ברדיו אלינו שומע שאלה, אפילו אולי מישהו שהשאלות מציקות לו ורוצה עכשיו לשמוע ממך הסבר למה דברים מתרחשים, למה הדברים הללו קורים. נקרא לזה כותרת שתשמע מזעזעת, אולי אלימות חרדית, אלימות פה, אלימות שם. מה אנחנו מסבירים? מה אני יכול לבוא ולתת לו הסבר למה הדברים הללו קורים?
קודם כל צריך לרדת לשורש הבעיה, זאת אומרת להבין באיזה מציאות אנחנו פועלים היום. זאת אומרת המציאות היא שהחברה החרדית זאת חברת מיעוט, ובאופן כללי ברגע שאתה אומר את העניין הזה, זאת אומרת אתה מסביר את היסוד הזה, מה זה אומר חברת מיעוט לאדם כזה, זה כבר יוריד 50% מהשאלות שלו. מדוע? מאחר שיש כלל ידוע בסוציולוגיה שהרוב יודע על המיעוט מעט מאוד, המיעוט יודע על הרוב הרבה מאוד. זאת אומרת, כל המידע שיש לאדם שהוא לא מכיר את הציבור הזה, הוא מידע מאוד מאוד חלקי. אתה יכול לומר לו, תעשה ניסוי פשוט. תלך תשאל אדם חילוני ממוצע לגבי הציבור החרדי, 10 שאלות, כנראה חצי מהתשובות הוא לא ידע מה לענות. הוא לא מכיר את החברה הזאת. מצד שני, תשאל אדם חרדי על החברה הכללית, הוא ידע יותר מידע, יותר פרטים. כשאתה נוסע בסבוי בניו יורק, כן? ואתה רואה את ה... אתה היית בניו יורק בסבוי, נכון? אתה נוסע הרבה לחו"ל, להרצאות וכו'. אתה מצליח לזהות את הקוריאנים בין אחד לשני?
ברור שלא.
זה נורא מוזר.
כולם נראים אותו דבר.
איך הם מזהים? אני שואל אותך, אני תמיד שאלתי עצמי, איך הם מזהים אחד את השני? אני לא יודע, אבל הם, כשמסתכלים עליך, הם מזהים בינך לבין מישהו אחר?
אתה מכיר את הסיפור עם אותו אחד שהגיע ופגש שזה אדם מקטע הימיש, שהם בעצם הולכים עם כובעים, עם זקנים, הם... ופגש אותו שם איזושהי צומת והתחיל לתת לו על הראש מה זה הבגדים המוזרים האלה ואיזה חילול השם אתה עושה עכשיו. הוא לא מבין בכלל את השפה כי הוא צוק עליו בעברית. הוא רואה שהוא לא מגיב לו, אז הוא אומר לו, למה אתה לא מגיב? הוא שואל אותו באנגלית, אז הוא אומר לו, לא יודע מה אתה רוצה, אני מקטע הימיש. ופתאום הוא שינה לגמרי, אז הוא אומר, תשמע, כל הכבוד שאתם שומרים על המסורת שלכם ועל התרבות, מאוד חשוב שיהיו אנשים שייצגו רעיונות. אז כך שללא ספק, ככל שאתה רחוק יותר, אתה מכיר פחות את ה... יש כאלה שאפילו יכולים להתבלבל בין יהודי חרדי לקטע אימיש, אז אתה מבין את היכולת של ההיכרות. אז הנה,
אז זה ברור, אז הנה, כשאתה מסתכל על זה ואתה אומר, אנחנו, זאת אומרת, מדובר בקבוצה, אבל למרות שזו קבוצה שהיא לא הומוגנית, לא כולם אותו דבר. ולפעמים, הרבה פעמים יש את המשפט הזה, המשפט שנשמע שוב ושוב, שאומרים, טוב, אתה לא כמו כל החרדים.
אם כולם היו כמוך.
כן, כולם היו כמוך וכו'. זאת אומרת, בעצם מדובר בחברה שהיא לא הומוגנית. חברה שהיא מאוד מגוונת, שיש כל מיני דעות, כל מיני גוונים, כל מיני סוגים, כל מיני, יש שוליים, יש מרכז, יש וכו'. ואז אתה יכול להתחיל לפרוט לפרוטות. להסביר שמבחינה חברתית, בחברות אחרות, השוליים הם כאלה, וכאן השוליים הם כאלה. וגם פה יש שוליים, אז לא כולם נראים כמו השוליים. אז ברור שככל שהחברה יגדלה, גם השוליים הם גדלים איתה. אבל מצד שני, ברגע שאתה יורד איתו לפרטים, ומתחיל לנתח את החברה, ומסביר לו, מדובר בקבוצה כזאת, קבוצה אחרת, אבל יש רוב, הרוב כפוף לדעת גדולי הדור, גדולי הדור, הם אומרים, אלימות זמורת זר במחנה, אתה יכול אפילו להראות לו, יש לנו במאגר, כן, מרצים של ערכים נעזרים בחומרים האלה, יש את המודעות של בדת צעידה חרדית, אפילו את הרוקרטה, שהם תוקפים נושא של אלימות בהפגנות וכו'. אז ברור שברגע שאתה נכנס איתו לדיון...
זאת אומרת, אם הוא מוכן באמת לפתוח דיון אינטלקטואלי, אז יש לך מה לדבר.
אחד. ושתיים, אחד הדברים שאנחנו עושים בעצם, זה כלל גם למרואיינים ברדיו. כן, יש כלל שאנחנו מעבירים, אדם שבא למרואיין ברדיו, בטח אם הוא בסביבה עוינת, זאת אומרת, בא להתראיין ברדיו שעוין מלכתחילה.
לא פה בערוץ שלנו, כן.
מלמדים אותך, יש כלל, כן, כמו שאריק שרון אמר, זאת אומרת, אל תענה לשאלה.
תענה לשואל.
לא, גם לשאלה תענה. פשוט תאמר את מה שאתה רוצה לומר בלי קשר לשאלה. גם פה לפעמים, לפעמים כשאתה מתמודד עם טיעון מסוים, אתה לא חייב להתמודד עם טיעון הזה, אתה יכול להעביר בכלל את הכדור למגרש אחר לגמרי. ברגע שאתה משחק במגרש שלך, זה יותר פשוט. זאת אומרת, אתה לא צריך להיכנס איתו בכלל לדיון עם דעות קדומות, עם סטריאוטיפים, עם תפיסות קדומות שיש לו. אתה יכול להעביר את הדיון בכלל לרמה אחרת לגמרי, שזה בעצם אנחנו בערכים עושים. זאת אומרת, עברנו, אנחנו מעבירים את כובד המשקל מדיון בנושא אקטואליה, מדיון בנושאים של היום יום, דנים בנושאים, לא רק בנושאים מעל, על טבעי.
קצת יותר גבוהים.
עולים על הטבע, עולים על אקטואלים, עולים על נושאים קצת יותר גבוהים, נושאים יותר חשובים.
גם זה התחמקות, זה גם דרך.
זה לא רק התחמקות, זה באמת הנושאים הרציניים. אלה נושאים שלהם, אתה אומר, טוב, בוא, או שמשאירים את זה לסוף השיחה, אומרים, טוב, כמו שבהרצאות, כשאתה נכנס להרצאה עכשיו, כן?
אתה מרצה בכם. בוא תשמע את הרעיון, בסוף תשאל את השאלה.
בא מישהו מרצה, כבר תשמע, נתקעתי בפקק וזה אמרתי, תשמע, בוא ניתן את ההרצאה, נדבר על תכלית החיים, בסוף, יכול שבסוף אולי לא תשאל יותר. זו גם התמודדות נכונה בהקשר הזה.
עכשיו, יש לך אולי ככה, אתה יודע, דקות לסיום, סיפור ככה מעניין, עסיסי, מנקודת באמת מפגש של בן אדם שפגשת טעון מלא, ופתאום אחרי שיחה של כמה דקות, או ראיית חומרים, הצלחת לשנות את התפיסה, ושוב, לא, אני לא מדבר כרגע על חזרה בתשובה, קודם כל לשבור את הסטיגמות, אם הבאת את הסיפור של מוטי קירשנבאום, זה לא סיפור של דקה, זה סיפור של סיפור ארוך, אולי אני יכול לתת לך מתוך נקודה מסוימת, שאני לא אשכח, היה בזמנו, דיברו, ירקו על ילדה בת שבע בבית שמש. בכלל הייתי בארצות הברית באותו זמן בקליפורניה, חוג בית, ופתאום באמצע ההרצאה, אבל תפסיקו, מישהו פשוט קם והתחיל לצעוק, תפסיקו לירוק על ילדות. כאילו אני עכשיו בדיוק בהרצאה, זה מה, לא ידעתי מה לענות לו, אבל לפני ההרצאה מישהו הראה לי כותרת באחד העיתונים המקומיים, שדווקא, נדמה לי זה היה בבוליביה, בדרום אמריקה, מישהו ישראלי עשה מנגל, סיים, פשוט שפך את הגחלים במקום, והציט שם מאות דונמים של יער, והכותרת ישראל,
בבוליביה,
כן, זה ישראלים, זה... ישראלים שורפים יערות בבוליביה.
כן.
אז אני במקום, מה שאני אמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, כשאתה תפסיק לשרוף יערות בבוליביה, אני אפסיק לירוק על ילדות.
כן.
אז הקהל צחק, הקהל הבין באמת את המסר. אני בטוח שלכל אחד יש איזושהי נקודת מפגש כזאת. בוא, משהו קצר משלך.
יש הרבה סיפורים. היה לנו בסוכות דיון בפני קבוצה של בני נוער, בנושא של אקטואל, נושא של דת ומדינה. והגעתי לשם, ממש זה היה גובה הרעיות, זאת אומרת, מצד אחד היה נציג של יש גבול, בכלל, מצד שני מישהו רפורמי ומישהו זה, וכולי, והיה שם הדיון מתברר גם שכל אלו שבאו לשמוע הם משתייכים לנוער של השומר הצעיר, נוער מרץ, ממש קבוצה לא פשוטה לגמרי, לא עדת בלשון המתה. והיה מעניין מאוד, ואני הלכתי על הכיוון הזה שלברתי את הדיון בכלל למישור אחר לגמרי. הם דיברו על הפוליטיקה, כן ביבי, כן נתניהו, ומה יהיה, וכן הסכם שלום, לא הסכם שלום, וכן מחסומים בשטחים, או לא מחסומים בשטחים. אני עברתי את הדיון לדברי הנביא שקראנו בסוכות. בכלל מה הולך להיות פה עוד מעט? אם יבוא, שיבואו כל האומות העולם, יבואו כאן להקריב קורבנות, יבואו
להיעלם לב הגשם, גוג ומגוג.
אמרתי, תראו, מתואר בגוג ומגוג דברים לא כל כך נחמדים, כדאי להתחזק. אין להם איך להתמודד בכלל.
לא מכירים.
לא, לא רק זה, זה בכלל לא בשיח, זאת אומרת, פתאום אתה יוצא מתוך, הם מתעסקו כאילו בקטנות, פתאום אתה מדבר איתם ברמה אחרת לגמרי, אין להם את המילים להתמודד או לתאר, או איך להעלות את הסוגיה.
נפלא, נפלא. טוב, אנחנו נעדכן בעזרת השם מחר, יוצא מסע של ערכים לפולין, המסע ברוך השם מלא, ברשות הרב אליס, שיוביל את המסע עם הסיפורים, עם הדברים הנפלאים. סוף שבוע הקרוב, סמינר לציבור אקדמאי בנהריה, עדיין ישנה מספר חדרים, מי שיש לו חברים קרובים שאפשר להביא, אנחנו נשמח לשמוע. כמו כן, אם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים, או לקבל מידע על אירועים, חוגי בית, סמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של ערכים או להיכנס לאתר של ערכים. אנחנו נודה כמובן למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, ולאברהם משחקוב כטכנאי השידור. הרב ישעיהו הורוביץ, תודה רבה לך על הדברים. אני מאמין שיש לנו עוד מה להרחיב, יכול להיות שאני אפגש כאן גם כן בקרוב לדבר על הסוגיה הזו, כי עדיין יש דברים מסוימים שנשארו כפתוחים. שיהיה לכם המאזינים ומאזינות יקרים לילה טוב וליל מנוחה, כל טוב.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף.
שלום דוד חכם.
שלום אבי מימרן.
אתה בטח זוכר את היום ההוא, ג' במרחשוון לפני 4 שנים.
אין יהודי בעולם שלא זוכר איפה בדיוק תפסה אותו הבשורה המרה על הסתלקותו של מרן זכר צדיק לברכה.
אותנו תפסה הודעה זו בשידור. אחד השידורים הכי כואבים ומורכבים שהיו אי פעם.
מה דעתך שנתכנס לאולפן אחד, נחזור אל הקולות והרגעים הדרמטיים של אותו היום?
זה יהיה קשה, אבל אני בטוח שזה יגרום לכולנו להתעורר, ואולי גם לעשות משהו לזכות נשמתו של מרן זכר צדיק לברכה.
אנחנו מזמינים גם אתכם המאזינים להיות איתנו ביום שני ג' במרחשוון,
יום השנה הרביעי להסתלקותו של מרן מאור ישראל, זכותו תגן עלינו, כאן בכל חי.
מסתמן ששנת 2017 תהיה הקטלנית ביותר לרוכבי אופנוע ב10 השנים האחרונות. על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עד סוף השנה עלול להיהרג רוכב אופנוע בכל שבוע. בואו נעצור את זה. בואו נילחם על החיים. כמחצית מרוכבי האופנוע נהרגו בתאונות עצמיות. זה בידיים שלכם. השתתפו בקורס רכיבה מתקדמת לשיפור מיומנויות הרכיבה, לפשו ציוד מגן, קסדה שלמה, מעיל ונעליים סגורות, והיו מרוכזים רק ברכיבה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ ייגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
חדש בתל אביב, מסעדת גרג קיצ'ן הבשרית במתחם שרונה בתל אביב, עכשיו בחשרות בדץ מאדרין, 3 דקות הליכה מקניון עזריאלי. אפשרות לאירועים במקום 03-65-777-36, 03-65-777-36.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה, בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא, טיפולי בריאות בספא מהודר מדי יום, ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה היוצאת בתאריך כ"ג חשוון 12 בנובמבר. 03-964-1555.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של 10,000 שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לרוכבי אופנוע, השתתפו בקורס רכיבה מתקדמת לשיפור מיומנות הרכיבה.
חדשות כל חי,
השעה 11:00.